שלום לכם, אנחנו כאן עם חיים חדשים, תודה שאתם מצטרפים אלינו, חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן עוסקים בתקשורת, לומדים איך להתקשר אחד לשני, איך להתקשר לעולם בכלל, ולקחת את החיים של כל אחד מאיתנו ושל כולנו יחד למקום טוב יותר, למקום חדש, ולכן הסדרה נקראת חיים חדשים. התחום הזה של תקשורת הוא תחום מרתק, אנחנו עשינו בו כבר כמה דיונים ונמשיך לעשות עוד, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ומקווים שיהיה לכם מעניין לפחות כמו שלנו. אנחנו את הדיון שלנו של היום רוצים למקד בתוך תקשורת ושפה לנושא של דיבור. ניצה, דברי פתיחה.
כן, בתוכנית הקודמת הסברת לנו שבאמת בתוך התחום הזה שנקרא תקשורת יש הרבה מאוד שפות שבאמצעותם אנחנו מתקשרים זה לזה, אם זה באמצעות ריקוד, תנועה, שירה, כל מיני צורות התקשרות. אבל ביניהם מה שמייחד אותנו, המין האנושי, זה הדיבור, היכולת לתמלל מילים, לדבר בצורה מילולית. וכשהסברת את זה, אז ככה עלתה בי איזושהי מחשבה, או שאלה אפילו, למה דווקא דיבור? מה בעצם המטרה של פיתוח הדיבור בבין האדם? מכיוון שהדיבור פיתח אצלנו איזשהו חלק מסוים, שהוא החלק הקוגניטיבי, המוחי, היכולת ככה לתרגם דברים בשפת השכל. מצד שני, הוא ניתק אותנו דווקא מאותו מערכת חושים. זאת אומרת, אנחנו מצליחים לדבר ולהבין אולי במילים, אבל אנחנו פחות מרגישים. פחות מרגישים את הזולת, פחות מרגישים את הטבע. איבדנו בעצם את מערכת החושים. לכאורה שהייתה לנו קודם, שהיא היוותה בעצם צורת ההתקשרות המרבית שהייתה לנו בהתחלה. ואז יצר פה באמת קונפליקט, ועל זה רצינו באמת ככה להתמקד היום.
אני לא חושב שזה קונפליקט, כי אנחנו, כן, אנחנו ודאי שהתפתחנו בהתרחקות מהטבע, מדרגת החי לדרגת המדבר. אבל בדרגת המדבר אנחנו ודאי שאנחנו מאבדים אותו קשר להטבע כמו שהיה קודם, ויש כאן דבר והיפוכו, כי סך הכל התפתחות האדם הוא בכוח שמנוגד להטבע, שכל האדם, באמת יצר האדם רע מנעוריו, ובזה הוא רוצה להזיק לשני, ומרגיש בזה התעלות, מרגיש בזה רווח גדול. וזה מה שמוביל אותו להתפתח הלאה, כמין המדבר. ואז אנחנו צריכים להבין שהתקשורת הזאת, היא אמנם שמתפתחת משך עשרות אלפי שנים בינינו בדיבור ובכל מיני אופנים האחרים, היא תקשורת לא כתוספת לדומם צומח וחי, לשפות האם שיש בין דומם צומח וחי. אלה זה תקשורת שהתפתחה, שהיא נולדה והתפתחה מתוך הרצון הרע שלנו. הצורה הזאת האגואיסטית היא במשך שנים רבות עכשיו מביאה אותנו רק לתחילת ההכרה שהתקשורת הזאת היא תקשורת לא נכונה. שאנחנו בזה לא מפתחים את התקשורת בינינו. אלא התקשורת מעוותת. לא כדי שנתקרב להטבע, ולא נתעמק בהטבע, ולא נתקשר ממש בינינו. אלא כל שפת התקשורת של האדם, זה איך בצורה חד סטרית לנצל את הכל. וכל אחד לטובו כביכול. ומביא אותנו בסופו של דבר למשבר התקשורתי, שאנחנו צריכים להכיר בזה עכשיו, שבלי שינוי התקשורת, מתקשורת אגואיסטית לתקשורת ההדדית, להיות כאחד, להרגיש כמחוברים, אנחנו לא נוכל לשרוד. הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על התהליך שהטבע עובר בהתפתחותו מדומם לצומח ולחי, האדם שמתפתח, אנחנו לא צריכים לראות את ההתפתחות שלו כהמשך, אחרי דומם צומח וחי. כי המשך הזה הוא המשך השלילי ולא חיובי. רק כדי להכיר את הרע שבתוך הטבע שלנו ולתקן אותו. ועל פני תקשורת הרעה המקולקלת, שמביאה לנו ממש צרות וסכנות לקיום, אנחנו צריכים להגיע להבנה שחייבים למרות זאת ולמעלה מהקלקול הזה לעשות תקשורת הנכונה. לכן, למה אני נותן הקדמה כזאת? מפני שלא לראות שאנחנו ממשיכים את האבולוציה. אנחנו מתפתחים בניגוד להטבע. שהטבע כולו בא כדי לחבר בין כל החלקים יותר ויותר. ולכן בהתאם לרצון שמתפתח, ועל פני רצון חומר מתפתח, בדומם רצון קטן, בתקשורת ביניהם, בצומח רצון יותר גדול, ותקשורת ביניהם, הדדית. אנחנו רואים שאנחנו מגלים את הטבע, איך כל הצמחים מתקשרים זה לזה, כולם נמצאים ברשת אחת. כן? שהחי, גם כן, הוא נמצא במערכת אחת, כמו איזשהו גן חיות אחת, שכל אחד משלים ועוזר לשני. ורק מן המדבר, הוא התפתח לא כדי להשלים ולעזור לשני, אלא כדי ההפך, לנצל את השני, רק כל אחד לטובת עצמו. ולכן כל ההמשך, התקשורת, מה שיש במין האדם, היא המשך ההפוך מהטבע, המשך השלילי. אנחנו בזה לא מתקדמים. ההתקדמות שלנו היא התקדמות בהכרת הרע בסופו של דבר, בזה שהטבע שלנו חייב אותנו לעשות תקשורת שלילית. וכשמגיעים אנחנו היום להכרה הזאת, אז ההכרה הזאת בסופו של דבר היא תביא אותנו לתיקון. לכן אנחנו נמצאים בתחילת התקופה של התיקון, התקשורת בינינו. אבל ביני לביני, כן, אנחנו התפתחנו בתקשורת האגואיסטית הזאת, ומעניין לראות באיזה אופנים אנחנו במיוחד המתקשרים. ודאי שהשפה כאן, שפת הדיבור, שמלווה בשפת הכתיבה, בימינו זה וידאו, אודיו למיניהם, שהם מרחיבים, אבל בסופו של דבר הם ממשיכים אותו תהליך, אותה נטייה, לנצל את האחרים לטובת עצמי. זה מה שאני רוצה מהתקשורת, מפנייה שלי לעולם. ובהתאם לזה התפתחה השפה, מילון, הערכים ומילון בכלל, המילים, הכתיבה, שהיא מאוד מאוד מצביעה ומסבירה לנו הטבע הפנימי של כל אותם הקבוצות האנשים שמשתמשים בשפה זו או אחרת. אנחנו רואים משוני הכתיבה, משוני השפה, אנחנו רואים הטבע הפנימי שבקבוצות האנשים. עד כמה שצרפתית ואנגלית, ספרדית, רוסית, יפנית, עד כמה שהם שונים, השפות האלה שונות, וכמה האנשים האלה הם שונים בהתאם לזה. אמנם שבפנים בתוך כל שפה ושפה ישנה אותה מגמה, איך אני מתקשר לאחרים כדי לנצל אותם לטובתי. עד כמה שאנשים מתרחקים מהטבע, אז הם יותר ויותר צריכים תקשורת, ולכן התפתחה השפה בהתאם לזה. אם אני אפילו בבית, כן? כמה אנחנו צריכים לדבר בבית? כי אנחנו, אם אנחנו מבינים זה את זה, חיים הרבה שנים יחד, אז אנחנו כבר מבינים מה כל אחד רוצה, מה הוא רגיל, מה, כן? מה שאם כן, עד כמה שאנחנו רחוקים זה מזה, אז אנחנו צריכים שפה יותר עשירה, יותר מלאכותית, יותר שעוזרת לנו להיות בקשר הדדי, בלי ככה שכל אחד כמה שלא ייגע אחד בשני. זאת אומרת, התפתחות השפה המדוברת באה כדי לעזור לנו להיות בקשר האגואיסטי, שלא כמה שיותר נרוויח זה מזה, וכמה שפחות נזיק זה לזה. כי אז אנחנו מבינים שלא נוכל להתקיים. בין שתי המגמות האלו נמצא השפה. לכן, הכל זה בא בצורה שהאדם מוציא את השפה, את המילים, צלילים, הבנה בצלילים האלו, כמו שיש בצורה טבעית אצל חיות, שכל אחד מבין למה הוא מוציא כזה צליל. גם אנחנו, בסופו של דבר, בהתקשרות בינינו, מגיעים לכזאת הבנה והיווצרות השפות. בהתאם לטבע האנושי בכל קבוצה וקבוצה, בכל עם ואומה, אז השפה היא משתנה. אי אפשר היום לצרפתי המודרני להבין צרפתי שחי לפני 500 שנה או לפני 1000 שנה. הם לא יבינו, אין אחד את השני. אולי בכתיבה קצת יותר, בדיבור פחות, כי דיבור יותר שימושי ולכן עובר הרבה יותר שינויים. אפילו לפי איך שאנשים מדברים, דיברו לפני 100 שנה והיום. אנחנו מבינים שזו שפה מיושנת, שכך דיברו בתקופות כאלו וכאלו. אמנם שאנחנו מבינים אותם, אבל זה לא אותם המילים וסוג התקשורת שיכול לענות לי היום על הצרכים שלי. בכתיבה אנחנו גם כן רואים, אמנם שהשינויים הם יותר איטיים, גם כן אנחנו רואים שזה נותן העתקה. שינוי שבאדם נותן השלכה לשינוי בכתיבה וכו'. מהמצאת הקשר מלאכותי, טלפונים, רדיו וכן הלאה, אחר כך טלוויזיה ובימינו, קשר הווירטואלי, אז שפה שלנו ודאי שמשתנה, יש על זה הרבה מחקרים, איך האנשים מתקשרים, איך הם מדברים, כל אלו הפרצופים הקטנים האלה, קוראים לזה?
סמיילים.
סמיילים למיניהם, כל מיני קיצורים, כל מיני סימנים, זה שפה, אבל שפה אחרת לגמרי. אנחנו רואים עד כמה ש... אבל בכל זאת יש הבדלים הגדולים בינינו, אמנם שההוליווד נגיד, או כל מיני כאלו מעצמות גדולות של תקשורת, הם ככה מחליקים את ההבדלים גדולים שבעולם. בכל זאת השפה עדיין היא גם כן, אמנם שאנגלית היא כביכול שפת העולם, אבל בכל זאת זה עדיין בעיה. אמנם שנמשכים לשפה אחת, לתקשורת אחת, לסוג תקשורת אחת. משתדלים אנחנו להגיע לכל מיני פתרונות שאחד יבין את השני על ידי תרגומונים למיניהם וכן הלאה. מקווים שיהיה איזו מכונה אוטומטית שממש יתרגם מיד אדם לשני למרות השפות. אבל בינתיים שפה היא מאוד מבדילה בינינו. והעיקר זה נובע משפה הפנימית שלנו, שכל אחד הוא רוצה בכל זאת לטובתו. ולכן אפילו שאנחנו נבין אחד את השני ונדבר נגיד כולנו באנגלית סביב העולם, אנחנו לא נבין זה את זה, כי ההבנה היא חיצונית, רק בוא נגיד עסקית בלבד, ואנחנו יותר ויותר מבינים שהיא עסקית. בהתרחקות בינינו, אפילו במשפחה, ואז צורך להתקשרות היא צורך יותר חיצון. ולכן אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר ענייניים בשפה בינינו. מפני ש לא נדרש הקשר הפנימי בינינו, לא דורש שנתקשר בצורה יותר לבבית, אלא עניינית בלבד. כל זה שוב מביא אותנו למצב שאנחנו נכיר חוסר בזה, ושבצורה כזאת אי אפשר להתקיים, ומגיעים לאיזה משבר. שהוא יחייב אותנו לתקן. אבל התיקון הוא בזה שאנחנו נדבר מלב ללב, ולא מהפה לאוזן. זה בעצם המגמה. התורה מספרת לנו שזה נובע מהבבל, ששם הרצון האגואיסטי שהתפרץ בין בני אדם, הוא הביא לכל אחד ולכל אומה, שם היו הרבה חמולות כאלה, קבוצות בתוך הבבל. ואז לכל קבוצה התפתח מהטבע רצון אגואיסטי משלו, באופן שונה מאחרים. ולכן הם הפסיקו להבין זה את זה, קודם כל בצורה פנימית, ולפי זה גם כן התפתחו השפות בהתאם לזה שהם התפזרו על כל העולם, כמו שכותב יוסף לביוס ועוד מקורות, שאז התפתחה שפה. משפה אחת בעצם, מיסוד אחד, באו ושינו את השפה אחת, כל אחד לפי הטבע שלו שגדל, שהתרחק מהאחרים, אז כל אחד פיתח את השפה משלו, שיסוד של כל השפות ודאי זה בשפה אחת, ובאיזשהו כתף אחד, ואז התפתחו מזה שפות וצורות הקשר בכתף שונים.
הייתי רוצה כאן לשאול.
כן.
בוא ננסה להבדיל בין שני מצבים, ומזה אני אנסה ללמוד משהו. נאמר שניצה ואני מדברים באותה שפה. בסדר? שנינו מדברים עברית. יש מצב שאני אומר מילים מסוימות, והיא מפרשת אותה מהרת ממה שאני התכוונתי. זאת אומרת, היא מבינה את השפה שאני דובר אותה, אבל מפרשת אחרת את כוונתי בדיבור. זה סיטואציה ראשונה, ששנינו מדברים אותה שפה, אבל מפרשים אחרת מילים הנאמרות. סיטואציה אחרת,
כך זה בין כולם.
נכון. סיטואציה אחרת, זה שנאמר אני ואתה לא מדברים את אותה שפה. הניתוק ביני לבינך, כשאנחנו לא מדברים את אותה שפה, הוא ברור ומובן. אתה מדבר את שפתך, אני מדבר את שפתי, אין בינינו שפה משותפת. בינינו, אם אנחנו כן דוברים את אותה שפה, יש ניתוק ברמה אחרת. אם נושא הדיון שלנו היום זה דיבור, בשני המצבים כאן מתקיים דיבור, דיבור או חוסר הבנת הדיבור, או חוסר דיבור, או שפה אחרת. איך אתה, מהניתוח הזה שלך, שאתה אומר שהדיבור, הדיבור המתוקן הוא דיבור מלב אל לב, ולא מפה לאוזן, מסתכל על שתי הסיטואציות שראיתי כאן, ומה אפשר ללמוד מזה, לקראת לאן אנחנו הולכים.
מאוד פשוט. מצד אחד אנחנו נמשכים לשפה אחת חיצונית, נגיד אנגלית. כן? מצד שני, אנחנו בזה נבין שאנחנו לא מתקשים בכל זאת זה, זה בצורה שצריכה להיות. אנחנו נרגיש בזה חיסרון. זאת זאת אומרת, לא בשפה אחת חיצונה, כן? חיצונית, אנחנו נוכל להגיע לקשר הדרוש. שנמצאים אנחנו בחוסר תקשורת בינינו, בצורה הרבה יותר עמוקה. שפה זה בעצם איזשהו כלי חיצון, למסור אחד לשני את ההתפתחויות שבלב, ברגש של האדם, ברצון. הרצון זה כל המהות של האדם. מה אני רוצה? בכל רגע, בקיום, בקיומי, בחיים שלי. ואת זה אני רוצה לממש, לבטא, להתקשר לאחרים כדי לממש. אני רוצה לממש את הרצון שלי בסך הכל. כך זה הדומם צומח והחי. וגם כן בני אדם. בגלל שבי חסרונות כל הזמן מתחדשים, אני חייב להיות כל הזמן בקשר עם האחרים. כן? עכשיו, בעצם, אם היינו יכולים להתקשר זה עם זה ללא שפה, מה טוב. אבל לא מסוגלים, לא מבינים זה את זה. גם כן, דומם צומח וחי. הם משתמשים באיזשהו שפות חיצוניות, במידה שהם בכל זאת צריכים להשלים, אבל שם הם משלימים זה את זה, על ידי סימנים חיצוניים. אנחנו על ידי סימנים חיצוניים האלה לא משלימים זה את זה. אמנם שאנחנו כל הזמן, כל ההתפתחות שלנו זה רק בשפה, בתקשורת. ואנחנו כל הזמן מגלים עד כמה שזה לא מחפה, לא מחסה, לא משלים את החוסר תקשורת בינינו.
למה?
למה? כי האגו שלנו מתפתח ולא נותן לנו בזה להיות מקושרים. אני רואה עד כמה שיש לי טלפונים, מסכי מחשב ועוד כל מיני צורות הקשר, אני רואה על ידי זה אנשים מתרחקים זה לזה. הם יותר מרמים זה את זה, יותר מנצלים זה את זה, הם מבלבלים זה את זה. זאת אומרת, התפתחות בסופו של דבר היא מביאה אותנו להכרה של אותו המשבר שעברנו בבבל, שבמקום להתקשר בינינו, התרחקנו זה מזה. לא תיקנו את האגו שלנו למרות שהוא גודל להיות כעם אחד. כן? ושפה אחת. אלה אנחנו היינו מעדיפים להתרחק זה מזה.
ולאן התהליך הולך היום?
התהליך היום הולך להכרת הרע.
לעם אחד ושפה אחת?
כן.
ואיזו שפה זאת תהיה?
השפה הזאת תהיה שפה פנימית הרוחנית, שפת הלב, שאנחנו נגלה אותה, ואנחנו נסכים עליה. זה לא יהיה אנגלית, זה לא, 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 אני לא רוצה להצביע על שפה, אני רוצה להצביע רק על צורת הקשר, שסך הכל הסימנים שכל אחד פיתח, והצלילים שכל אחד פיתח, הוא פיתח מתוך האגו שלו. כל אומה ואומה. והשפה שהיא הייתה מקובלת בבבל, זה סך הכל שפת ארמית ועברית. ולפי המחקר שלנו, היא השפה שמתאימה לקשר השלם בין בני אדם. כי היא בדיוק תואמת בסימנים חיצוניים ובצלילים לאותם הכוחות שפועלים מתוך רצון אחד לרצון שני, כדי להתקשר ביניהם ולא כדי להפריד ביניהם. אם אני רוצה באמת להתקשר מרצון שלי לרצון שלך, ללא איזה מודם, שזה אנגלית שם וכל מיני השפות האחרות, או בצלילים או בסימנים. אלה לא מודים, כלב אחד, כרצון אחד. אז יש לי בזה רק סימנים שהם אלפבית העברית.
בהתקשרות...
או ארמית, זה אותם הסימנים.
בהתקשרות כזאת שאתה קורא לה התקשרות בלי מודם.
התקשרות בלי מודם זאת אומרת שאנחנו נייחד את הרצונות.
קודם קראת על זה שפת הלב.
שפת הלב, כן.
מה מדברים בשפת הלב?
בשפת הלב מדברים איך להתקשר בלב אחד, בייחוד הרצונות, או בייחוד הלבבות. אם היינו נשארים ככה בבבל, למרות האגו, להתקשר בינינו, אז היינו כולנו מדברים בשפה אחת, גבוהה יותר, כי הלב היה מתפתח באגו שלו, והיינו מעל האגו מתפתחים את התקשורת. אז היינו מגלים באותם מילים, באותם הסימני כתיבה, היינו מגלים עומק רב. היינו מגלים גובה. היינו מגלים חללים גדולים מלאים ברגש. היינו מגלים פנימיות הטבע.
למה צריך מילים בשפת הלב?
חיצוניות?
כן. מלל, למה צריך לדבר בשפת הלב? אני לא יכול להרגיש אותך בלי לדבר?
כן, אבל זה בעתיד. אני אומר שבינתיים אנחנו צריכים, כדי, לתקופת התיקון, שכולנו מתקשרים בלב אחד,
כן.
אנחנו צריכים איזושהי שפה חיצונית, אבל ששפה הזאת תדחוף אותנו לקשר בינינו, לייחד את הלבבות. יתר השפות מפרידות אותנו, והן מנסות להתקשר בינינו בצורה, איך לנצל זה את זה. השפה הזאת, היא בנויה על הקשר בין בני אדם. שפת העברית, היא בנויה על הקשר. לכן בה כתבו כל הספרים מאותה התקופה, וקראו לזה שפת הקודש, שקודש זה השפעה הדדית, התקשרות הדדית, ולכן בזמן הגלות אפילו אסרו לדבר בה ולהשתמש בה. אלה רק לצורך לימוד של אותם המצבים שאנחנו מתקשרים בינינו. וביתר הזמנים או התקשרו בשפת הערבית, או בשפת הספרדית, צרפתית, יידיש וכן הלאה, בכל מיני שפות הזרות, שזה מתאים לחיים שלנו בגלות, בזמן שאנחנו לא נמצאים בקשר הנכון. בזמן שאנחנו צריכים להתקשר לקשר הנכון, למה שהגענו ארצה וצריכים כאן לבנות קשר הנכון בינינו, חזרנו לעברית, שזה השפה שמביאה אותנו לקשר בינינו, שבעצם זאת צריכה להיות המגמה, למה אנחנו צריכים כאן להיות, ומה אנחנו צריכים לעשות כאן.
זה
הזכיר
לי את הביטוי הזה שאומרים אחד בפה ואחד בלב. אז הביטוי הזה, מה הוא מייצג? הוא מייצג שבדיבור אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, אבל הלב שלי יכול להיות בכלל במקום אחר.
כן.
וממה שעכשיו אתה הסברת, אני ככה התחלתי להבין שהדיבור הקודם, או הדיבור שהיה נהוג עד עכשיו, הוא פיתח לנו באמת את החשיבה, את המוח, אבל הלב נשאר איפשהו בכלל לא במשחק. ושפת הלב היא שפה שבעצם תתחיל לפתח לנו מחדש את את הלב ביכולת להתקשר באמת בצורה פנימית.
עד שלגמרי נאבד את השפה, וכולנו נרגיש זה את זה בצורה פתוחה. זאת אומרת, ללא שום סימנים החיצוניים. זה נכון.
עכשיו בעצם יוצא שאנחנו רוצים לפתח נניח ככה את ההתקשרות שלנו הפנימית, הלבבית, כמו שקראת לזה, ולעשות אבל בכל זאת שימוש בשפה המדברת, מכיוון שזה כרגע הכלי שיש בידינו. עד שנגיע לשלב שבו כבר אולי לא נצטרך יותר לבטא את עצמנו במילים, פשוט נבין אחד את השני בלי לדבר. כרגע בעצם השאלה הכי גדולה היא איך אנחנו עושים שימוש בשפה המדוברת, כדי להתחיל לפתח את שפת הלב.
אז אנחנו צריכים לעבור קודם כל לעברית.
מי זה אנחנו? כולם?
כולם, מי שרוצה.
אוקיי.
להיות מקושר. מלב to לב, כן? לעבור לעברית, וללמוד איך אנחנו מתאימים את המילים, סימנים, צלילים, לנטיות הקשר בינינו, ההדדיות, בהשפעה הדדית טובה זה לזה, למעלה מהאגו. אם אנחנו ניקח את הספרים שכתובים על ידי האנשים שמבינים את השפה הזאת, שמבינים איך להתקשר בצורה כזאת מלב ללב, אז אנחנו נגלה שם שכל הספרים האלה מדברים על ההתקשרות בין אדם לשני, בין בני אדם, בצורת ההשפעה יותר ויותר 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 פתוחה, עמוקה, עד שכולם מגיעים לקשר אחד. סך הכל, זה מה שאנחנו צריכים, ולכן המדע על זה, זה מדע הכי נחוץ עכשיו לנו. ואני מקווה שהוא יתגלה בימינו, לכולם. כי אנחנו צריכים ללמוד את הקשר הנכון בינינו.
יש עוד איזה עניין, שהוא לא בקו שדיברנו עד כה, שבכל זאת אני הייתי רוצה להעלות אותו, אגב העניין של דיבור. כי הדיון שלנו עכשיו הוא אגב דיבור. וכדי ככה לרענן את הדיבור, אני רוצה לספר לכם בדיחה ששמעתי אתמול מהתאומים שלי. הם אמרו לי ככה, לאיש אחד היה תוקי מאוד מיוחד, שאם אתה מושך לו ברגל אחד, ברגל ימין הוא מדבר עברית, רגל שמאל אתה מדבר אנגלית. אז הקונה בא למוכר, הוא אומר לו, אם אתה מושך לו ברגל הזאת הוא מדבר עברית, ברגל הזאת הוא מדבר אנגלית, אז הקונה כמובן שואל, ומה קורה אם אני מושך לו בשתי הרגליים? התוקי עונה לו, אז בטוח שאני נופל. מה רציתי להגיד? תוקי כזה.
כן.
היי. לומד ואומר מילים. זה יצור היי שממלמל. הוא אפילו מבין מתי להגיד משהו, על ידי אילוף, כן? הוא רוכש יכולות.
נגיד.
כן. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, נגיד שניצה ואני מדברים. ויש בינינו קצר, כן? יש כזה ביטוי, יש בינינו קצר, מדברים ולא מבינים. זה כאילו, אנחנו לא מדברים אותה שפה. גם התוקי, גם אני, גם ניצה, יכולים להגיד איזה מלל מסוים, אבל הגדרת קודם את השפה, אמרת ככה, השפה היא כלי חיצון למסור מה אני רוצה. אז הדיבור, האמצעי הזה שבני אדם פיתחו לעצמם דיבור, הגדרת את זה כאמצעי לבטא מה אני רוצה, מה חסר לי. תוקי ממלמל, אני ממלמל, ניצה ממלמלת. בוא נגיד ככה, למה הוא, אם אני מדבר והיא לא מבינה אותי, מה אני רוצה, והתוקי ממלמל משהו, ואני נגיד לא מבין אותו, במה היתרון שלי כאדם עליו? אם גם הוא, זה מה שאני רוצה לשאול, אם גם הוא ממלמל, אתה אמרת, הדיבור הוא כאילו רכב, שבתוכו נוסע איזה מטען פנימי, שאותו אתה רוצה למצוא, והדיבור הוא סתם כלי שרת, שדרכו אתה מעביר, נכון? איזה מסר פנימי, אמרת מה חסר לי, מה חסר לי, אז התוקי יודע למלמל, אני ממלמל, היא ממלמלת, ואף אחד נגיד לא מבין את השני. אז אני רוצה רגע לצאת שנייה מהדיון שאליו הגענו בעברית, וגם העברית זה נראה לי פה איזשהו מעטפת. אני רוצה לבוא מה היסוד לשינוי ביכולת שלי להרגיש מה האדם המדבר מצד שני רצה לבטא שחסר לו. איך אני, בקיצור, סיכום השאלה, לקח לי הרבה זמן, איך אני מפתח יכולת לזהות בתוך המילה שאמרת או שהיא אמרה לי, מה אתה רצית? באמת אתה רצית.
באמת אני רציתי.
כן, כי אתה אמרת שהוצאת את המילה רק כדי לבטא מה...
אתה לא יכול את זה לעשות.
אבל לשם אתה... לשם אתה אומר שאנחנו הולכים, אם הבנתי נכון.
כן, אבל אנחנו הולכים לזה דרך המשבר, דרך ההיפוך, שאני רואה שאני לא מסוגל להתקשר אליה. אנחנו נגיד זוג.
כן.
לא מבינים זה את זה.
כן, דוגמה טובה.
כן, לא מבינים זה את זה.
לא עוזרות מילים.
לא עוזרות מילים.
כלום לא עוזר.
כן, למה? כי אני בלב, יש לי משלי, ולה בלב יש לה משלה. כל אחד צועק על השני, אף אחד לא שומע את השני.
כן, וגם אם תעשה דיון של השלמה ופיוס ונערף, היא משדרת...
עד שלא נתקן לבבות.
יפה. אז מה אני עושה כדי להתקדם?
אתה צריך למצוא קשר מילולי כדי להתחיל לפתוח לבבות ולקייל אותם שהם ידברו בשפה אחת.
איך?
אתה צריך למצוא שפה, שפה.
אבל זה לא יעזור לי עברית, נגיד. אני מדבר איתה עברית ולא מבין אותה.
לא, אני מתכוון בשפה משהו אחר.
אוקיי.
כמו שאנחנו מדברים במחשבים שלא מבינים זה את זה.
כן.
אתה צריך לחבר ביניהם שידברו בתדר אחד. Hmm. שיבינו סימנים זה, זה, זה אלו של אלו. יפתחו אותם נכון.
מה חסר לי כדי להבין את הסימנים שלה נכון, ולתרגם אותם נכון?
להרגיש את הלב שלה כמו של לב שלך.
איך אני... את שלה כמו את שלי?
בטח. אחרת איך אתה תדע מה בלב שלה?
יפה. איך אני מתחיל להרגיש את הלב שלה?
אתה...
או של כל אדם, לאו דווקא בזוגיות. בכלל, איך אני מרגיש את הלב של מישהו? אמרת לי מילה, איך אני מרגיש? זה בדיוק העניין. כאילו אתה הבדלת פה שתי קומות. אמרת, יש את קומה של הלב, ששם יש האדם, מה הוא רוצה, מה השאיפות שלו, מה חסר לו. ואז יש איזה קומה פה שהתפתחה רק את... למה הבאתי את הדוגמה עם התוכי? כדי להמחיש כאילו במה התפתחנו, לא ברור במה התפתחנו. נוספה לנו פה עוד קומה, שהיא כאילו אורזת, כמו מתנה ואריזה. המילים. ועכשיו מסרתי לך, הנה, מסרתי לך, ואנחנו לא יודעים לפתוח את האריזה ולברר מה בפנים. נכון? איך אני מתחיל לעשות את זה? איך אני מפתח את היכולת הזאת בי? לפתוח את ה... מה חסר... חסר לי, אמרת. אמרת שחסר לי להרגיש את ליבו של האחר.
כמו של עצמי. אז זה יהיה בי קשר עם מה? אם אני בפנים... מה זה נקרא מודם? מודם נקרא מי שמתאם בין שני המערכות... שמה זה מתאם בין שני מערכות? שבמערכת אחת יש את השנייה, ישנה את השנייה, ובמערכת השנייה יש את הראשונה, ישנה את הראשונה. ישנה כולה. אחרת אני לא יכול, אני לא יהיה בתאום. תאום השלם, זה נקרא שכל מערכת היא כלולה ממערכת השנייה. ואז יש ביניהם קשר. שאני יכול בתוכי, לבנות תבנית של השני שאני מתקשר אליו, ואז אני דרך התבנית הזאת שאני בניתי, שולח לו, ללבו, מה שאני רוצה למסור, והוא מקבל את זה בלב שלו, מה שמסרתי לו, ומפתח את זה ומבין אותי, מפני שבתוכו יש גם כן לב שלי. אם לא יהיה בו לב, לב שלי, זה לא יעזור.
זה נקרא שפת הלב, מה שתיארת עכשיו? כן, זה הדינמיקה של שפת
כן,
הלב?
כן, כן. זה נקרא דביקות. חיבור כזה שזה נקרא דביקות. סוג החיבור.
עכשיו, יש פה שתי כיוונים. יש פה דו סיטרי.
דו סיטרי?
כן. אז בוא ניקח כיוון כיוון. נגיד שאני רוצה לדבר איתך בשפת הלב.
כן.
אז אמרת ככה, קודם כל אני צריך לבנות בתוכי תבנית שלך, ודרך התבנית שלך שבי, אני פונה אליך.
כן.
כן?
כי בכל זאת יש לי לב משלי. עכשיו, אני, כדי להבין אותך, אני צריך תבנית שלך שתהיה בי, ולפתח, לפנח. כן? לפתוח את המסר, לא בלב שלי, אלא בתבנית שלך שבי. אבל זה, לא, זה עדיין לא דביקות. זה הדדיות שלמה. שעל ידה אנחנו מגיעים למצב שכל הלבבות שלנו הן מתקשרות זו לזו. בצורה שלב אחד, רצון אחד, אנחנו מגיעים לדמות אדם אחד.
למה היום אני לא מצליח לעשות את זה? גם היום אני מנסה להבין את מי שמדבר אליי. אבל... אתה מדבר אליי, אני מנסה להבין אותך.
כן, אבל אתה לא רוצה להתקלל מהרצונות שלי, מהלב שלי.
מה פירוש?
אתה לא רוצה לקבל אותם כמו שלך. בטכניקה אנחנו יכולים לבנות כך. אנחנו רוצים להיות בקשר בין כולם לכולם 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 לכולם. טלפונים, פלאפונים, מכשירים למיניהם, הכל. שיהיה כולנו, כולנו קשורים זה לזה, אבל זה, מה זה נותן? רק יכולת להיות בקשר חיצון.
רגע, אני לא מבין פה משהו. נגיד, אני ואשתי.
כן.
היא אומרת לי משהו.
כן.
אני מתרגם אותו אחרת ממה שהיא התכוונה.
כן.
אני אתה, מפסיד מזה.
עם אשתך זה לא בדיוק.
לא אשתי, בעבודה. קולגה בעבודה. גם, כל אדם, גם תביא זה... לי כל אדם. אז, עזוב, עזוב אשתי, לא אשתי.
אתם בדרך כלל מייצרים ביניכם איזשהו רצון המשותף.
אני ואשתי.
אשתך, עבודה, לא חשוב מה. רצון המשותף. שאתם דואגים לרצון המשותף הזה יחד. זה נקרא משפחה,
אינטרס
עיר,
משותף.
אומה, כן.
אוקיי.
ואז אתם נמצאים ברצון המשותף הזה, שכדאי לכם להיות בקשר, כדאי לכם לוותר, כדי ליהנות יחד, שאתם תלויים בזה, זה בזה. אנחנו צריכים לשלם כולם לעירייה, שהיא תנקה לנו פחי זבל.
כן.
זהו. אז ברור לנו שיש לנו כאן רצון משותף.
כן.
כולם מבינים, כולם מתקשרים
נכון.
בזה,
אין
בהסכמה,
בעיה.
אין כן. ברירה. Mm-hmm. כן, זהו. אז על זה אנחנו לא מדברים.
לא.
לא. אלה דברים הכרחיים שכולם מבינים שהם פשוט חיוניים.
כן.
אבל ישנם יום יום רגע רגע, כאלו מצבים שאנחנו צריכים להיות בקשר.
נכון, ויש קצרים בתקשורת, נכון?
כל הזמן.
יש לנו קצרים.
תמיד.
אני רוצה, עכשיו מה קורה כשיש קצר? נגיד אתה מדבר אליי, אני רוצה להבין אותך, רוצה.
כן, אתה לא יכול. בגלל שהטבע שלנו, משך עשרות אלפי שנה האחרונות, שירדנו מהעיצים, הטבע שלנו גדל רק בצורת האגו, אגואיסטית, שאיש לא מבין את שפת רעהו. זאת אומרת, רצון של הלב.
אבל זה לא טוב לי לא להבין אותך. למה אני לא מצליח להבין אותך? לא ברור לי. יש לי אינטרס ברור להבין אותך.
הטבע שלך ושלי לא נותן לנו לדלג על כל אחד על שלו.
זה מה שאני שואל, למה הוא לא נותן לי?
זה נקרא היצר הרע. היצר זה רצון. אבל רע, מפני שאני תמיד מסתכל על אחרים, אני אפילו לא מודע לזה. לא מודע. שאני רוצה, עד כל דבר שאני מסתכל, אני בודק עד כמה שזה טוב לי מזה או רע לי מזה.
כן.
בצורה אינטרס שלי, פרטי.
כן.
ואז במידה הזאת אני מתקשר לדבר.
יפה, בדיוק אני ממשיך אותך. אז כשאתה מדבר, או מישהו, אדם מדבר אליי, יש לי אינטרס תמידי להיטיב את מצבי, נכון?
כן.
אמרת לי משהו, תרגמתי אותו לא נכון, הרעתי את מצבי. איך זה קרה?
אתה עדיין לא מרגיש שבהתקשרות רע לאחרים, שאתה לא תופס, לא קולט את הלב שלו, אתה עדיין לא מודע שזה לרעתך. אתה עובד בצורה אחרת. יש לי אפשרות לנצל אותו, אני מנצל. אתה לא רואה את התוצאות. שמזה אתה גורם לעצמך רע, מזה, מפני שזה בא בצורה אלטרנטיבית. אתה מקבל את זה מצד השני.
לא בדיוק תופס עד הסוף, את מבינה מה שאני שואל? למה אם ברור לי שלטובתי להבין מה מדברים אליי אנשים? כל היום יש לי קצרים בתקשורת.
לטובתי, זאת אומרת, לטובתי האגואיסטית.
כן? כן.
ולכן, כן. ולכן זה לא עובד? כי אתה גם מפנח מה שבא אליך בצורה אגואיסטית.
מה פירוש? הנה, בוא, זה הנקודה. אז בוא תסביר לי, איפה הטעות שלי בקיצור?
הטעות שלך בזה שאתה לא מסוגל לקלוט מה שהם אומרים בצורה אובייקטיבית, בלתי תלותית לעצמך.
למה?
כי אתה כך בנוי, זה הטבע שלך. אתה לא אשם, זה הטבע שלך. ואתה צריך להגיע להכרת הרע, שאם אתה לא מבין את השני מלב ללב, אז אתה מפסיד את החיים שלך. זאת לזה אנחנו כולנו מגיעים עכשיו בתחילת המשבר, זה רק ההתחלה של הכרת הרע. הכרת הרע בקשר בינינו.
בפעם הקודמת דיברת באמת שבני אדם פיתחו תקשורת סובייקטיבית.
נו.
סובייקטיבית באמת, אני מנסה לחשוב איך התרומה השלילית אמנם, אבל התרומה של השפה המדוברת, תרמה לתקשורת הסובייקטיבית הזו. מכיוון שבעצם מאחורי כל מילה יש איזושהי פרשנות מסוימת, איזושהי הגדרה, שכל אדם בצורה סובייקטיבית נתן לאותה מילה.
אם לא הייתי מרוויח מכל מילה ומילה שאני מוציא, לא הייתי מוציא אותה, לא הייתי יכול לוציא אותה, כי זה הטבע שלי. אני לא יכול לעשות משהו נגד הטבע, וטבע שלי הוא רק לטובת עצמי. עכשיו אני מגיע להכרה שהטבע שלי הוא רע לי. לא לטובת עצמי, אלא לרעתי. זה מה שאני עכשיו מגלה. ואז אני מתחיל לסנות את הטבע שלי. ואז אני מתחיל לחפש איך אני יכול להתעלות ממנה. לבנות קשר מעליו.
אני, כן,
השפה נצח. המילולית, מה שאני מנסה להבין פה, בגלל שאנחנו מדברים היום
כן,
על שפה.
על דיבור, כן.
כן, על דיבור. האם לדיבור היה חלק בקיבוע הזה שקיבע אותנו בתוך המוח המצומצם הזה?
הוא התפתח מתוך זה.
למעשה הוא זה שגרם לנו להתפתחות?
לא, הוא תוצאה מהתפתחות הטבע שבאנו. הטבע שבאנו, האגואיסטית שהתפתח, הוא דחף אותנו, לפתח את השפה, כמו שבבבל אנחנו מדברים.
כן.
כן? לכל הדברים, לכל מה שאנחנו פיתחנו בעולם שלנו, אחרי שירדנו מהעיצים, אנחנו פיתחנו לרעתנו. לרעתנו. כי בסך הכל, אם היינו, ככה בתיאוריה, כן? כאילו, נגיד, מתקשרים לב ללב, מדלגים על אותו האגו המתפתח בנו, וכל הזמן היינו יכולים לעשות עליו תיקון, כמה שהוא מרחיק בינינו, אנחנו היינו עוד יותר מתקשרים, מרחיק יותר, היינו עוד יותר מתקשרים לזה, לשמור תמיד על הלב אחד. אז היינו בונים מעצמנו בדרגת המדבר, דמות אחת, כביכול. כי כולנו היינו מרגישים ומבינים, כולנו היינו ב-100% נמצאים בצורה הדדית בחיים שלנו.
יש עוד היבט שהייתי רוצה להספיק לעלות בדיון הזה על דיבור.
אבל...
סליחה.
אבל אני רוצה כאן בכל זאת להשלים. למה לא כך זה קורה? כי אז היינו נשארים כנמלים.
איך? עם מה היה קורה?
אם היינו כל הזמן שומרים על האגו שלנו, שכמה שהוא מתפתח, אנחנו מתקשרים עליו. הוא מתפתח, מתקשרים עליו. ללא הכרת הרע. זהו. בצורה אינסטינקטיבית היינו, נגיד, שמתקנים אותו. כך אנחנו מגיעים למצב שהאגו שלנו מתפתח, למצב שאנחנו לא יכולים להיות קשורים זה לזה, מנותקים זה לזה, אחרי כל המסכים, אחרי כל הפלאפונים, אחרי הכל. כל אחד בטוח ששומר רק על עצמו, לכל אחד לא אכפת לו כלום, כמו שכתוב, שונאי אדם יושבי ביתו, כן? שממש אתה מגלה שהאנשים הכי קרובים לך, הם שמוכנים לאכול אותך הראשונים. עד כדי כך. התפתחנו למצב שכל הקשר שלנו הוא לגמרי שלילי, וכל אחד ואחד על ידי הקשר מוכן לנצל אדם הכי קרוב. כאילו משלמים לי עכשיו כסף, אני הורג את הילד שלי. ישלמו יותר, אני לא רק יארוג אותו, אני אוכל אותו. ממש כך. שמגיעים לי, ועל זה כתוב, בנביאים גם כן כתוב, ועל מידת הרע הזה שאנחנו מגלים, כבר אנחנו מבינים שזה הורס אותנו. לא אכפת לאחרים. אותי, זה הורס אותי, אני לא מסוגל כך להמשיך. זאת אומרת, האגו מצד אחד מגדיל לי את החשיבות החיים שלי, מצד שני הוא מביא אותי למצב שאין לך חיים. שני הבחנות מנוגדות. שתי הבחנות מנוגדות. ואז אני חייב לעשות כאן משהו. אז אני מתפוצץ מהמתח הזה, משני ההבחנות האלו, הקיצוניות שבי, ואז אני מוצא את הפתרון. הפתרון הוא לחזור לאותה המשימה, מה שנתן לנו אברהם בבבל. או שאתם מתפתחים לכיוון התקשורת לא נכונה, או שאתם תתפתחו בתקשורת הנכונה. הנכונה זה חסדים, ללא שום הגבלה. כולנו כאיש אחד בלב אחד. כולנו בהתקשרות הדדית בערבות. כולנו בלב אחד, ללא שפה חיצונית, ללא שום דבר חיצון. לזה חייבים להגיע. זהו. אני לא מוצא כאן, ודאי שאפשר לפתח עוד.
יש עוד איזה בית שהייתי רוצה להספיק, אולי זריז ככה. דיברנו הרבה על דיבור בין אנשים, דיברנו הרבה על הדיבור של האדם עם הטבע, דיברת על השפה של הטבע, הטבע מדבר אליה, אני לא קולט. יש גם עוד דיבור שאולי הכי אינטימי, שזה הדיבור של האדם עם עצמו.
גם כן שקר. גם כן שקר. כי אני נמצא באגו שלי. אני לא יכול לדבר עם עצמי בצורה אחרת. אני גם כן משקר לעצמי. חוץ מזה, שאני קיבלתי מתרבות, מחינוך, מכל מה שיש מסביבה שלי, כל מיני ערכים שקריים. אני כולל בתוכי כל הרע שבכל העולם. אני גם לעצמי מתייחס בצורה כמו אויב, כמו שונא. בשביל מה אני צריך דיאטה? בשביל מה אני צריך לראות יפה וטוב? בשביל מה אני צריך לשרוף את עצמי בעבודה כדי לקבל איזה אוטו יפה? אני לעצמי גם כן מתייחס בצורת שונא. כי מלמדים אותי כל הזמן איך אני צריך לראות. אני בזה מנצל את החיים שלי כדי לפרגן לאחרים. אני משקר לעצמי כל הזמן. במה? אני לא, כי אני לא יודע מה לטובתי באמת.
לא, במה אתה משקר לעצמך?
בערכים. הם אומרים לי, כדאי לך לחיות בשביל זה, 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 זה. במקום שאני אברר בשביל מה באמת כדאי לחיות, ושאני ידבוק לאותה מטרת החיים, שהיא באמת האמיתית, היקרה, שהיא באמת תמלא לי את הלב, את הרצונות. כך אני נמצא במת ואין חצי תאבו בידו. אני לא חי חיים שלי, אני חי חיים שמנגנים לי שככה אתה צריך לחיות, מהבוקר עד הלילה ומלילה עד הבוקר. אני לא, אני עבד של כולם. אני משקר לעצמי כל הזמן. בזה שאני, אפילו שאני לבד, אני חייב לקיים אותם הערכים, אותם החוקים, אותם הנועלים שהם הרדירו בי. אני אף פעם לא יודע מי אני. לא מכיר את עצמי. אין אדם מכיר את עצמו. החינוך, החיים שלנו, התרבות, כל מה שאנחנו מקבלים מהדורות הקודמים, מההורים, מגן, מבית ספר וכן הלאה, הם בונים בנו את האישיות השקרית הזאת, שזה לא אני, מי אני בעצמי שם בפנים? אני לא יודע. אף רצון שלי בדרגת האדם, בדרגת החי כן. אני רוצה לאכול, אני רוצה לשירותים, וגם בזה גם כן חינכו אותי לכל מיני דברים. אבל מאלה, כאן זה, אבל בדרגת האדם אין לי שום דבר מעצמי. שום דבר. יש לי רק נקודה אחת פנימית שהיא צריכה להתגלות, שאני ארגיש שבאמת אני לא נולדתי. חתיכת בשר עם התוכנה שניפחו אותה בכל מיני נתונים זרים. לכן איזה קשר יש אדם עם עצמו? ודאי שלא. אנחנו מגיעים להכרת המשבר, קודם כל שהוא בנו, עם עצמנו. לא אכפת לי עם אחרים. אתה רואה כמה אנשים נמצאים בייאוש, בדיפרסיה, בסמים, בכל מיני בעיות, מי מרוצה מהחיים. זה תחילת ההכרת הרע. שאיפה אני כאן? אתה רואה מיליארד פנאטים רוצים לשעבד לעצמם כל העולם. האלו מיליארד אחרים רוצים על ידי המלחמה להרוס את כל העולם. האלו על ידי הכסף, את העשייה רוצים לשעבד להם את כל העולם. כל אחד ואחד, אתה רואה מה שקורה? כל הזרמים עכשיו האלו שמגיעים להתנגשות, להתקשרות, שם בפנים אנחנו סוף סוף נגלה שהנקודת האדם שבנו היא לא התפתחה. לא התפתחה. יש עליה כיסויים רבים של החברה שמביאה לי סך הכל דמות אדם הרע. ולא אני. האני באמת יכול להיות רק שסביב הנקודה הזאת, טיפת זרע הזה שיש בי רוחנית, אני סביבה צריך לחבר אליה כל הלבבות האחרים. אם אני אצליח לגלות אותם בצורה נקייה, גם כן, ללא שום הקליפות האלה חיצוניות שגם אותם ניפחו בכל מיני דברים.
זו מטרת התקשורת בעיניך?
מטרת התקשורת בינינו זה לחבר כל הניצוצות האלו, הנקודות האלו, פנימיות שיש בכל אחד, לחבר אותם יחד.
הקשר בינינו?
למרות השנאה, הקנאה, התאווה, הכבוד, הכל מה שיש בינינו, היצר הרע בסך הכל, למרות היצר הרע, לחבר רק את הנקודות האלו. זה יהיה הקשר בינינו. רק כך אנחנו נוכל להתקשר זה לזה. והעוצמת הקשר בינינו, בין הניצוצות, בין הנקודות, בהתאם לכמה שיש לנו את הרע, שהשגנו אותו במשך הדורות, בהתפתחות. זאת אומרת, הרע בסופו של דבר, עזר כנגדו, יפעל להגברת הקשר.
אנחנו מתקרבים לסיום, בואו נעשה כזה סיכום, ניצה. סיכום הדיון על הדיבור בעינייך, בכמה משפטים.
אז קודם כל, ההבנה הכי גדולה זה שהדיבור שלנו, שהוא היום דיבור דרך הפה, יעבור לאיזושהי צורת התקשרות שהיא יותר לבבית, שהדיבור יהיה דרך הלב ולא דרך הפה. וזה מה שבעצם כרגע הכי חסר לנו, כי השפה שלנו היום, הדרך שבה אנחנו מתקשרים, היא צורה באמת מאוד סובייקטיבית. אנחנו הגענו למצב כזה, שאנחנו לא רק שלא מבינים את האחר, את עצמנו אנחנו לא מבינים. גם מה האמת שלנו אנחנו לא יודעים. והדרך היחידה שהיא תיצור באמת קשר נכון וטוב בינינו, ותפתור את הקונפליקט העצום שהאנושות שלנו נמצאת היום, שהיא קוראת למשבר, היא אך ורק באמת דרך התקשרות לבבית, דרך התקשרות שהיא אחרת. שאנחנו עוד נצטרך להבין אותה ולברר אותה ולראות איך מפתחים את השפה הזאת, כי היא בעצם סוג של שפה אולי הכי טבעית, אבל היא לנו כרגע היא חדשה, היא לא מוכרת. למרות שהיא מאוד מאוד טבעית ולכאורה היא נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, אותה נקודה, אותה אמת פנימית הזו שרוצה להתחבר עם שאר האמיתות האלה, עדיין אין לנו את הפרקטיקה של היכולת ליצור את השפה הזאת.
הרב לייטמן, משפט לסיכום, דיבור, תקשורת ודיבור.
תקשורת שלנו היא ממש אותו התהליך שאנחנו עוברים בהתפתחות שלנו, צריכה להביא אותנו להכרת הרע, ועל ידי תקשורת נכונה נגיע לטוב. אין כאן מה להגיד יותר. השפות השתנו, הכתיבה, הכל השתנה בהתאם לשפה החדשה שאנחנו נגלה בחיבור הלבבות.
תודה רבה רבה רבה, הרב לייטמן, תודה ניצה מזוז, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, מהלב.